למה יש אנשים שמצליחים בגדול ואחרים לא? לחשוב בגדול, פודקאסט לאנשים שרוצים לפרוץ את מעגל הדשדוש בחייהם, לחלום בגדול, להעז בגדול ולהיות הגרסה הכי מוצלחת שלהם. היי, כאן רבקה יעקב, וביחד נצא למסע בנבחי התודעה, הרוח והחומר. נדבר על כסף, הגשמה, פריצת גבולות, שבירת מיתוסים ודפוסים מוכרים. נצלול לתאומות הרוח, הנשמה, הדמיון והאינטואיציה, וביחד נלמד איך לחשוב בגדול ולהגשים בגדול. שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט לחשוב בגדול. בפרק אנחנו הולכים לדבר על איך אנחנו יכולים לפצח את ההצלחה דרך פיצוח העצמי שלנו. אנחנו שומעים הרבה ברשתות על משווקים כאלה ואחרים שמנסים למכור לנו את התוכניות ליווי שלהם או כל מיני טכניקות שיווקיות כאלה ואחרות. הם מדברים איתנו על פיצוח מהלך שיווקי, על פיצוח הלקוחות, על פיצוח תהליך מכירתי. הם מוכרים לנו איזשהו אידיאל שבו הם פיצחו את הדרך להצלחה. למרות שכל זה נורא נחמד וטוב, לפצח את השיווק, לפצח את הלקוחות, לפצח את המיינדסט שלהם, לפצח את תהליך המכירה, הפיצוח הכי חשוב, הכי משמעותי והכי הכרחי בשבילכם להצליח בעסק שלכם, או בכלל לא משנה באיזה עסק, או בכלל בתחום היזמות, הוא בעצם הפיצוח שלכם. זה לפצח את עצמכם, זה להכיר ולהבין את עצמכם טוב יותר מאי פעם, מכל דבר אחר, יותר ממה שאת הלקוחות, יותר ממה שאת הפיצוח, יותר מאשר את השיווק, יותר מאשר את המחירות, יותר מכל דבר שאתם נוגעים בו. קודם כל, להכיר את עצמכם, לדעת לפצח את עצמכם, לדעת מי אתם, מה אתם ברמה כזאת, שאתם פשוט מכווננים להצלחה ב-100%. סון צאו, האסטרטג הסיני שכתב את הספר אומנות הלחימה לפני משהו כמו 2500 שנה, ועדיין העקרונות שלו נלמדים באקדמיות צבאיות ברחבי העולם, אמר, עקר את האויב שלך ועקר את עצמך. אפילו תילחם ב-100 קרבות, לעולם לא תובס. גם אצלנו חז"ל אמרו, דע את עצמך. ולמה הכוונה? להכיר את הלקוח, הרי זה א' ב' בסיסי בשיווק. כל הזמן, אני גם מדברת על זה המון בפודקאסט הזה, וכל איש שיווק שתגיעו אליו או כל יועץ, יגיד לכם קודם כל, תכירו את הלקוחות שלכם. אבל החוכמה היא, לפני זה, היא להכיר את עצמכם. וזה האתגר הכי גדול שלנו, לדעת מי אנחנו. מתחת לכל המסכות, מתחת לכל הבולשיט שהעולם לימד אותנו לחשוב ולהתנהג, להבין מי אנחנו. כי תבינו, מגיל אפס עד עכשיו, לא משנה בני כמה אתם, החברה, ההורים, הגן, המשפחה, בית ספר, הצבא, לימדו אותנו שיש דרך מסוימת להתנהג, כל אחד במסגרת שלו. ואז לימדו אותנו איך להתנהג ולחשוב בהתאם למוסכמות שנהוגות באותו מקום. זאת אומרת, האמא שלנו לימדה אותנו איך רצוי להתנהג כדי שהיא תאהב אותנו, כדי שהיא תיתן לנו את מה שאנחנו צריכים, שזה אוכל, מים, שתייה. אחר כך לימדו אותנו בגן איך אנחנו צריכים להתנהג עם ילדים אחרים, או איך אנחנו צריכים להתנהג במסגרת של הגן, כדי שהגננת תאהב אותנו ותיתן לנו את מה שאנחנו צריכים, שזה ביטחון, שזה חברה, שזה מקום נעים ובטוח. אחר כך לימדו אותנו בבית ספר, לימדו אותנו איך לחשוב, איך לא לצאת מהקווים, איך להתנהג כדי שלא יעיפו אותנו מהבית ספר, כדי שהמורה תאהב אותנו, שהמנהלת תאהב אותנו. אחר כך לימדו אותנו איך להתנהג בצבא, את החוקים הנוקשים, את כל הדברים שצריך לעשות, ללכת לפי הפקודות. לא היה לנו אף פעם רגע אחד לשבת ולחשוב מי אנחנו? מה אנחנו? לא למדנו בכלל. מי אנחנו? יש היום המון סדנאות למודעות עצמית שמלמדים אותנו מה החוזקות שלנו, מה החולשות שלנו. אפילו עוד לפני הסדנאות, כשניסינו להתקבל לעבודה, מי מאיתנו שהיה גם שכיר אי פעם בחיים שלו, דיברו איתנו מה החוזקות שלכם, מה החולשות שלכם, במה אתם טובים, במה אתם פחות טובים. ואז, סליחה שאני אומרת את זה, אבל כולנו די המצאנו לעצמנו במה אנחנו טובים, במה אנחנו פחות טובים, בהתאם לתפקיד שרצינו להתקבל אליו. ולאורך השנים אנחנו פשוט פיתחנו לעצמנו כמו זהות שהיא לא באמת מי שאנחנו בפנים, אלא משהו שחשבנו שהעולם החיצוני נורא רוצה לקבל. ואז גם החוזקות שלנו היו בהתאם, וגם החולשות שלנו היו בהתאם. אבל לא באמת באמת ידענו מה הם ואיך הם משליחות עלינו בחיים שלנו. אלא אנחנו די המצאנו לעצמנו דמויות שחשבנו שהסביבה החיצונית תאהב, או שחשבנו שנגיד במקרה של לקבל עבודה יקבלו אותנו לעבודה בגללם. הרי אנחנו לא באמת יודעים. אם אנחנו לא באמת מכירים את עצמנו, אנחנו לא באמת יכולים לדעת מה החוזקות שלנו ומה החולשות שלנו. גם יש לנו את הקטע הזה שאנחנו חושבים שהחוזקות שלנו זה דברים שאנחנו נורא מתאמצים בשבילהם, ואנחנו נורא צריכים לעמוד באיזשהו קנה מידה נורא נורא מחמיר, ואז זה נקרא חוזקה. למשל, להיות תקתקנית, להיות מסודרת, לעמוד בלוחות זמנים, להיות נורא אכפתית. אבל אם אנחנו מסתכלים על החולשות שלנו, בדרך כלל החולשות שלנו הם כאלה שכביכול הם לא באמת דברים שהם נורא נורא רעים, כדי לא להציג את עצמנו באור שלילי, או שזה דברים שאנחנו נורא מנסים לטאטא מתחת לפני השטח, ואז אנחנו מנסים לעבוד קשה מאוד כדי להסתיר את החולשות שלנו. אני למשל, אחת החולשות שלי זה שאני לא יודעת לשיר, אבל אני נורא אוהבת לשיר, אז מה אני אעשה? אז אני אלך לעוד קורס ועוד קורס לפיתוח קול, לזה כדי לא להיות זייפנית, סתם כדוגמה. אבל אם אני לא יודעת לשיר מלכתחילה, זה לא שזה חולשה שלי, אולי פשוט לא נועדתי להיות זמרת, ואז אני משקיעה כל הזמן אנרגיה במשהו שהוא לא אני, או אם ניקח את זה לעולם השיווק. אני נגיד נורא טובה בלכתוב, אבל אני לא משהו בלדבר מול מצלמה. זה מביך אותי, אני לא מצליחה לחבר שתי מילים למשפט אחד, כשאני עומדת מול מצלמה. אז זה הופך את זה לחולשה, ואז מה אני עושה? אני מתאמצת, עושה עוד קורסים, עוד סדנאות, כדי לעמוד מול מצלמה. אבל למה לא להתאמץ? למה לא רק ללכת על מה שאני טובה בו, שזה כתיבה? כי בדרך כלל אנחנו מתייחסים למשהו שאנחנו טובים בו, כמשהו שהוא זניח. כי כיף לנו לעשות אותו, כי פשוט לנו לעשות אותו, ואז אנחנו לא מתייחסים אליו כאל חוזקה שלנו, אלא אנחנו מתייחסים אליו כאל משהו שלא צריך להתייחס אליו, כאל משהו שלא צריך להשקיע בו. עכשיו אם ניקח את זה עוד יותר לעומק, מה שקרה עכשיו בתקופת המלחמה, אני חושבת שזה לקח אותנו להכי אקסטרים, כדי להבין מי אנחנו ומה אנחנו, כי העולם מתחלק, מדינת ישראל יותר נכון, נחלקה לשלושה סוגים. כשקרה מה שקרה בשביל לאוקטובר, היו את אלה שנעמדו ופשוט נעלמו דום. לא הצליחו לבטא את עצמם, לא הצליחו להוציא מילה, היו בשוק, בהלם טוטלי, לא הצליחו לנוע בשום צורה שהיא. הם פשוט התיישבו מול הספה ולא הצליחו לזוז ממנה. היו את אלה שישר תפסו נשק והתחילו להילחם, יצאו החוצה, חיפשו מה לעשות והיא מה, לא היה אכפת להם, העיקר שהם נמצאים במצב של להילחם נגד הרוע, להילחם, לעשות משהו, להיות בעשייה. והיו את אלה שפשוט חשבו איך הם יכולים לברוח הכי רחוק שרק אפשר. כלומר, לעזוב את המדינה, לנסוע למקום אחר, להתחבא, להסתתר, רק חשבו איך הם יכולים לברוח ולהימלט מכל הסיטואציה הזאת. עכשיו, זה לא שזה אנשים טובים או רעים, זה לא שזה חוזקות או חולשות, זה מנגנון הישרדותי נורא טריוויאלי שיש לנו בגוף, שנקרא fight, flight או freeze, לנוכח סכנה. אבל אם אני לא יודעת איך אני מגיבה כשקורה משהו, אז אני יכולה לחשוב בטעות שאני בן אדם שהוא נלחם, כשבעצם אני בן אדם שנעלם דום. אני יכולה לחשוב בטעות שאני בן אדם שנלחם, כשבעצם כל מה שבא לי זה לברוח. ואז אני מסתבכת עם עצמי. עכשיו, אם אני יודעת מה המנגנון שלי, כל אחד במנגנון שלו, אז אני יכולה לזרום עם זה, לקבל את זה, להבין שזה תכף נגמר, ואני ממשיכה הלאה. עכשיו נכון שהשביל אוקטובר היה מקרה קיצון, אבל יש לנו בעסק המון מקרים שגורמים לנו להיות בדיוק בסיטואציה הזאת. מישהו הגיב לנו בפוסט, כתב משהו לא נחמד, עשה לנו שיימינג, אחד הלקוחות נכנס בנו, היה מאוכזב מאיתנו, מתוסכל מאיתנו, הכסף לא נכנס, היינו צריכים לעשות גבייה, הבנק התקשר, המוצר שהבטחנו שיצא לי לפועל בתאריך מסוים לא יצא לפועל, ספק דפק לנו ברז, לקוחות הבטיחו ונעלמו. קורים המון סיטואציות שגורמים לנו להגיב באחת משלוש הצורות האלה, כי זה מרגיש לנו כמו איום עלינו, להילחם, לקפוא במקום או לברוח. הרבה פעמים שקורה לנו משהו בעסק, אני שומעת גם מלקוחות, בא לי להשתבלל, לא בא לי להתעסק עם העולם, לא בא לי שום דבר. אז זה רק דוגמה אחת לפיצוח עצמי, שאולי הכי בסיסית ויסודית בקטע של ההישרדות, אבל יש הרבה מאוד סיפורים עלינו, שאנחנו צריכים להתמודד עם דברים, ואנחנו חושבים שאנחנו אמורים להגיב בצורה מסוימת, כשהדיפולט שלנו להגיב בצורה אחרת. ואז מה נוצר אצלנו? מלחמה. כעס עצמי, הלקאה עצמית, על למה לא עשיתי ככה, או למה כן עשיתי ככה, למה לא, יש לנו המון משימות, שלא את כולם אנחנו אוהבים לעשות, לא בכולם אנחנו טובים, לא בכולם אנחנו זורמים, ואז אנחנו מתחילים בהלקאה עצמית, ואז אנחנו גם דוחים את הקץ בלקבל את ההחלטות באותן סיטואציות, או דוחים את הקץ בלהגיע לאותה נקודה, ואז המשימות הולכות ונערמות ונערמות ונערמות, ואז מה זה גורם לנו? או לשיתוק, או לבריחה, או לא בא לנו להמשיך עם העסק. בתקופת הקורונה אני חושבת שזה גם היה אחד המקומות שממש הציפו איך אנחנו מגיבים לכל מיני מקרי קיצון. שמעתי על סיפור על איזושהי בעלת עסק שהיה לה עסק בתחום הנגרות, שהיה מאוד מאוד מצליח, היה לה עשרות עובדים, ובתקופת הקורונה הייתה צריכה לשלוח את כולם לחלט. וכדי להמשיך, שהעסק ימשיך לנוע ולחיות, אז היא חזרה לרצפת הייצור מה שנקרא, והתחילה מחדש לעשות את העיצובים ואת הייצור ואת הכל. וסיפרה שהיא בחיים לא נהנתה ככה, כמו באותם שנתיים שלוש של תקופת הקורונה, כי העסק שלה גדל כל כך שהוא גרם לה ללכת להתרחק מרצפת הייצור, מהקטע של העיצוב והעיצוב, שזה בעצם היה הסיבה למה היא הקימה את העסק. זה היה החלק שהיא הכי נהנתה בו, שהיא הכי אהבה בעסק שלה. ואז ככל ש... היא יותר הביאה עובדים שיעשו את התפקידים האלה, והיא הפכה להיות יותר בקטע של הנהלה, מחירות, שיווק, כספים, לא משנה מה, היא פשוט פחות נהנתה. ואז היא גם לא היה לה כיף בעסק שלה. הוא כאילו המשיך לנוע, אבל לא היה לה את ההתלהבות הזאת, לא היה לה את ההנאה מהעסק שלה. היא כאילו לא עשתה אותו, ולא מעבר לזה. וכשהיא חזרה לתפקיד הבסיסי שבשמו היא הקימה את העסק, פתאום היא מצאה מחדש את התשוקה שלה, פתאום היא יכלה להסתכל עליו בעיניים חדשות, להתלהב ממנו ולהמשיך לגרום לו להתקיים למרות המצב. וזה כי היא לא פיצחה את עצמה כמו שצריך מלכתחילה, כי אם היא הייתה יודעת שזה ככה, אולי הייתה צריכה לסדר את העסק שלה בצורה אחרת, בצורה שונה. יש על סיפור על אחד שהוא מנכ"ל של איזה תאגיד ענק בארצות הברית שמרוויחים שם, שמגלגל מיליארדים. הדבר שהוא הכי אוהב לעשות זה לכתוב. אז הוא כתב כמה ספרים, אבל מזה הוא לא התפרנס. הוא מתפרנס מלהיות מנכ"ל של אחד התאגידים. אז כדי להניע את ההתלהבות שלו ואת ההנאה שלו בחיים, להניע את עצמו בעין ולהניע את עצמו באלף כחלק ליהנות ממה שהוא עושה, הוא פשוט למד לקום כל בוקר נורא נורא מוקדם, להגיע למשרד שעתיים לפני שכל העובדים מגיעים, לשבת ולכתוב, לא משנה מה, לכתוב מאמרים, לכתוב ספרים, לכתוב, פשוט להתרכז בכתיבה. ואז אחרי השעתיים האלה, הוא מרגיש מסופק, כאילו הוא נתן עבודה של איזה 20 שנה באותם שעתיים, ואז הוא פנוי נפשית ורגשית להתעסק בכל הדברים האחרים שדורשים ממנו כדי להיות מנכ״ל. אז זה לא שאנחנו צריכים לוותר על ההנאות שלנו ועל האהבות שלנו ועל הדברים שגורמים לנו את ההנאה בעין בחיים היומיומיים, אלא הוא פשוט מצא דרך לשלב אותם בעשייה שלו, ככה שהם יניעו לו את ההתלהבות, יניעו לו את המרץ, יניעו לו את צורת המחשבה שלו, והפכו אותו להרבה יותר אפקטיבי, הרבה יותר פרודוקטיבי. עכשיו, יש לנו עוד פיצוחים של הדעת מה אנחנו. זה הדרך שאנחנו חושבים, הדרך שאנחנו לא רק מגיבים לסיטואציות, אלא הדפוסים שאנחנו רגילים לעשות. בדרך כלל הם כל כך על אוטומט, הם כל כך מושרשים בנו, הם כל כך מודבעים בנו, וכן, יש דרך לשנות אותם. אבל קודם כל צריך לנסות ולזהות אותם, להבין איזה דפוסים גורמים לנו לא להיות אפקטיביים בעבודה שלנו, להבין איזה דפוסים הרסניים ואיזה צורת חשיבה גורמת לנו להתרחק מההצלחה שאליה אנחנו כל כך מייחלים. ניקח לדוגמה דפוסים. אם אחד הדפוסים שלי זה להימנע מקבלת החלטות, בגלל שכל מיני סיפורים כאלה ואחרים, כי אני, אין לי ביטחון בלקבל את ההחלטות, אני לא מרגישה בנוח לקבל החלטות, למדתי כל החיים שמישהו אחר אמור לקבל את ההחלטות במקומי, אלף סיבות. כל אחד והמניע שלו, ואתם צריכים לנסות ולהבין מה מניע את הדפוס הזה, מה גרם או גורם לכם באופן שיטתי להימנע מקבלת החלטות. מה זה יוצר? כשאתם לא מקבלים החלטה בזמן, זה הופך להיות אבן שאתם שמים בתוך השק שלכם. ואז היא יושבת שם, ומעלה עובש, ומחכה. ואז מגיעה עוד החלטה שצריך לקבל. עוד אבן הצטברה שם. אחר כך עוד אבן ועוד אבן, ואז אתם מסתובבים עם שק מלא באבנים, על החלטות שלא קיבלתם. לא רק שזה כבד, ואין לכם כוח, ואתם עייפים, ואין לכם כוח לנשום, אלא אתם גם מונעים מהעסק שלכם להתקדם ולהתפתח קדימה. בעולם הטכנולוגי, אם אחד הדברים שלכם זה פחד מטורף מטכנולוגיה, והדפוס שלכם הוא פשוט להימנע ממה שמפחיד אתכם, או שאתם קופאים מזה, או נמנעים או קופאים, אחד מהשניים, והתוצאה היא אותה תוצאה. בסופו של דבר, לא עשיתם את המשימה שהייתם צריכים לעשות. ואז אתם מוצאים לעצמכם יותר זמן, נגיד אתם צריכים לעלות פוסט שיווקי, אבל משהו במדיה לא עבד לכם, אתם לא יודעים, אתם מפחדים, אתם לא סגורים, ואז מה, למה זה הופך? לסתם לגלילה חסרת כל תוחלת של איזה שעתיים, שלוש, ארבע של, בפוסטים של האחרים. זה גורם לכם ללחץ מיותר, כי אתם רואים אנשים אחרים שהם כביכול זורחים ופורחים. אתם רואים תגובות של אנשים אחרים ואתם חושבים למה אצלי זה לא ככה. וכל זה התחיל מדפוס של הימנעות שאתם אלה שנמנעתם מלעשות איזושהי פעולה שיווקית או טכנולוגית. אבל את כל זה אתם צריכים להבין על עצמכם, כי זה תכלס, זה כמו בת יענה, אם אתם לא מבינים את זה, זה לטטא את זה מתחת לשטיח או לשים את הראש עמוק עמוק באדמה ולהגיד, סתם בזבזתי את הזמן שלי על גלישה ולהלקות את עצמכם אחר כך, אבל לא, מאיפה זה הגיע? מזה שנמנעתם מלהעלות את הפוסט, מזה שנמנעתם לעשות איזושהי פעולה טכנולוגית, מזה שנמנעתם מלעשות פעולה שיווקית, תכירו את הדפוסים שלכם, תכירו את מה שגורם לכם לפעול כביכול כנגד ההצלחה. כי ברגע שאתם מבינים מה גרם לכם לעשות את הדפוס הזה, קל מאוד לשנות אותו. כי אתם יכולים להתאמץ עד מחרתיים לנסות ולהימנע מדפוס מסוים. תראו, אפשר לקחת, אני חושבת שאולי אחת הדוגמאות הכי קלות להבין את זה, זה אנשים שמעשנים, או אנשים כאילו בכוונה אוכלים אוכל שהוא לא בריא בשבילהם. זה אנשים שכביכול נמצאים באיזושהי פעולה הרסנית לגוף שלהם, למרות שכולנו יודעים שאישון זה דבר גרוע, או לאכול ג'אנק פוד כל היום זה גם כן דבר גרוע. אבל זה דפוס. זה דפוס שאנחנו עושים אותו, ונורא קשה להיפטר ממנו. אנחנו יכולים להתאמץ, אנחנו יכולים ללכת לאלפי מטפלים, לאלפי אנשים שיגידו לנו מה לעשות, אבל כל עוד אנחנו נלחמים רק בדפוס עצמו, זה לא ישתנה אף פעם. אנחנו צריכים להבין מה עומד מאחורי הדפוס הזה. למה יש לי חשק להרע לעצמי במזיד? מה מניע אותי בלעשן כל הזמן? מה גורם לי לסטרס כל כך גבוה בחיים שאני חייבת את הסיגריה הזאת או את הג'אנק פוד הזה? רק ברגע שאני מבינה מה מניע את הדפוס הזה, רק אז אני יכולה לטפל בדבר האמיתי, הבסיסי ביותר שמניע אותו. כי הדפוס הוא רק פעולה שחזרתי עליה שוב ושוב ושוב, ואי אפשר יהיה לשנות אותה אם אני לא אשנה את המקור שלה. אז אם יש לכם את הפחד הזה משיווק, מפחד מטכנולוגיה, מפחד הזה במה יגידו, תנסו להבין מה עומד מאחורי זה. למה אתם מפחדים לעמוד מול מצלמה? למה אתם נמנעים במכוון לא לכתוב את הפוסטים השיווקיים, למרות שאתם יודעים שאתם צריכים לעשות את זה? מה מונע מכם לבצע את הפעולות השיווקיות? זה הכל עניין של איזשהו דפוס מחשבה. ולדפוס מחשבה זה קודמת גם מחשבה. הרי מחשבה שעברה לנו בראש אלפי פעמים, עד שהיא הפכה גם לסוג של אמונה, שזה עוד נדבך שאנחנו צריכים לנסות ולפצח בעצמנו, כי הרבה פעמים אנחנו נורא רוצים משהו מצד אחד. האגו שלנו נורא רוצה משהו, אבל משהו בתת מודע שלנו דופק ברקס על הדבר הזה. ואז אנחנו כל הזמן כאילו מנסים ללחוץ על הדוושת דלק עד הסוף. וברגל השנייה אנחנו לוחצים ברקס, והאוטו, חוץ מלעשות הרבה רעש, לא זז. לא זז, אנחנו לא מצליחים להתקדם בדרך להצלחה. כי אנחנו נשלטים לא על המחשבות המודעות שלנו, אנחנו נשלטים בידי המחשבות הלא מודעות שלנו. ואז מה שזה גורם לנו לעשות, זה אנחנו נורא רצים לכיוון מסוים, ואז אנחנו נורא נבלמים מצד אחר. ואז מה אנחנו עושים? שוב, או נמנעים, או מתחילים להשתבלל, או מתחילים להילחם, אבל עם עצמנו. למה עשיתי, למה לא עשיתי, למה זה, למה זה, להלקות את עצמנו ולהיות במצב של כל הזמן כעס עצמי כזה. אז הדברים האלה לא מקדמים אותנו בעסק. וככל שאנחנו נדע ולהכיר את עצמנו טוב יותר, ככה הסיכוי שלנו להצליח הולך וגדל. למה? כי ברגע שאנחנו יודעים איך אנחנו מגיבים, אז קל לנו להבין כבר איך כביכול לתת אנטידוט, כאילו תרופת מנע לאותו דבר. אם אני נורא מפחדת מטכנולוגיה, אז אני צריכה להגדיר מה בדיוק מפחיד אותי, וברגע שאני מבינה את זה, או שזה יפתור את הבעיה, או שאני אגיד, אוקיי, לא רוצה להתאמץ, למה אני צריכה לשבור את הראש על זה? בוא אני אקח איש מקצוע שיעשה לי את מה שאני לא מצטדרת איתו. למה אני צריכה לשבור את הראש על זה? ואז אני ארגיש טוב יותר שמישהו אחר עשה לי את זה, ויאללה, אני מתקדמת קדימה בעסק, במקום לנסות ולהגיד, אוי, חבל לי על הכסף, עכשיו אני אלך ואני אפצח את זה, איך עושים את הדף נחיתה, או אני אפצח איך אני כותבת פוסט שיווקי. לא, למה? אם זה לא הקטע שלי, ואני גורם לי את כל השרשרת תגובות הזאת, אז פשוט בואו ניקח מישהו אחר. ואני ארגיש טוב עם עצמי, כי אני פיצחתי את עצמי קודם כל. אני לא חייבת להיות טובה בהכל. אני לא חייבת לדעת הכל. אני לא חייבת להיות מוצלחת בהכל. יש אנשים שזה התפקיד שלהם. אני צריכה להבין במה אני מוצלחת. ולהבין את זה זה די קל. והדברים שאני הכי טובה בהם, זה הדברים שבאים לי בקלות. ושוב, זה בניגוד למה שמלמדים אותנו כל הזמן, לנסות ולשפר את עצמנו ולהשתפר. אבל דברים שלא באים לי בקלות, אני לא אמורה לדעת אותם. מלכתחילה, אלוהים לא חילק לי אותם כאיכות שאני צריכה לדעת אותה. יכול להיות שאני אבין אותה, יכול להיות שאני אעריך אותה. אבל בשביל זה יש אנשים אחרים שקיבלו את האיכות הזאת שלי אין אותה. אם אני טובה בדבר אחד, אז זה הדבר שאני צריכה להתמקד בו. מייקל ג'ורדון קיבל את המתנה של לשחק כדורסל. הוא התאמן שעות על שעות, זה נכון, אבל זה היה גם חלק ממנו. כשהוא ניסה לעבור למשחק אחר, אם אני לא טועה, זה היה גולף או בייסבול, אני לא זוכרת. הוא היה גרוע בזה. שחקן, ספורטאי, משכמו ומעלה. היה גרוע בספורט אחד, מצוין בספורט אחר. למה? כי ככה, זה הקלפים שחולקו לו. למה להתאמץ להיות משהו שאתה לא? למה לא להבין קודם כל במה אנחנו טובים, ואת זה לשפר. זה מה שנותן לנו את ההנאה בחיים, באלף ובעין. ברגע שאני מבינה במה אני טובה, קל לי יותר לייצר סביבי את הסביבה התומכת הזאת, של מה שחסר לי מצד אחד, של מה שיניע אותי מצד אחר, בין אם זה להתעסק לפחות שעתיים, שלוש ביום, במה שאני טובה בו ונהנית ממנו, ואיך יודעים במה אנחנו טובים? פשוט מאוד. כשאנחנו מתעסקים בזה, קל לנו, נעים לנו, כיף לנו, הזמן עובר, כאילו, לא, שעות עוברות ואנחנו מרגישים כאילו עברה רק דקה. אז אנחנו יודעים שאנחנו במיטבנו, בדבר שאנחנו הכי טובים בו. איך אנחנו יודעים שזה משהו שלא טוב לנו? כשאנחנו לא נהנים ממנו, כשאנחנו קופאים מולו, כשאנחנו בורחים ממנו, כשאנחנו נלחמים בו, אז אנחנו יודעים שזה לא החלק שלנו, זה לא בשבילנו. לא נועדנו לעשות את זה, ולא משנה כמה אנחנו נשתפר, וכמה אנחנו נעשה, וכמה נלחם בעצמנו, כמה נחוק שיניים, זה לא נועד להיות. עסק נועד לעזור לי לבטא את האני הפנימי שלי בעולם, ולעזור לאחרים דרכו. אוקיי? אז לא באתי לשפר את עצמי מהבחינה הזאת של לשפצר את היכולות השיווקיות שלי דווקא, למרות שזה חשוב, אבל אם אני ממש ממש גרועה בזה, אז אני צריכה להבין את הבסיס. ואז לקחת אנשים שיעשו את מה שאני לא טובה בזה. אני יכולה להבין את הלקוח שלי, אני יכולה לפצח את זה, אני יכולה להבין את תהליך השיווקי, אבל זה לא אומר שאני חייבת בפועל להעלות את הפוסטים בעצמי לפייסבוק. אני יכולה לקחת איזה מישהו שיעשה את זה במקומי. אני יכולה מישהו שיבנה לי דף נחיתה. אני יכולה מישהו שילווה אותי. אני לא חייבת לדעת את הכל. אני כן חייבת להכיר קודם כל את עצמי, במה אני טובה בו. לפני כמה שנים, עשיתי קורס מניות, קורס ממש טוב עם איזה מורה, והוא אמר שאחד הדברים כדי להיות משקיע מניות מצליח, זה קודם כל לפצח את עצמי, לדעת איך אני בתוך העולם הזה של ההשקעות במניות. כי תכלס זה נורא מלחיץ לשים כסף על משהו שאתה לא יודע אם זה יצליח. אז קודם כל, איך אני מגיבה לזה שאני יכולה לאבד את הכסף? איך אני מגיבה לזה שמניה היא לטווח ארוך, לטווח קצר? איך אני מגיבה לזה שאני צריכה לחקור את המניה וטעיתי? איך אני מגיבה לאובדן של כסף? ככל שאני יודעת יותר טוב על עצמי איך אני מגיבה, קל לי אחר כך לשים את הכסף שלי ולדעת, אוקיי, אני למשל הבנתי שמניות לטווח קצר, אני לא אוהבת את זה, כי למה? כי צריך כל בוקר לבוא לחקור את המניה, לשים על זה את הכסף, והתנודות הן נורא מהירות, ממש זה יכול להיות בתנודה של דקה וחצי, שהיא עפה לשמיים ואז היא קורסת, וזה לא בשבילי, אני לא מסוגלת לעמוד בזה, כאילו זה ממש מכניס אותי ללחץ. צד שני, מניות לטווח ארוך, אתה בודק פעם אחת, חוקר את המניה, מכיר אותה, ואז אתה שם את זה, ואז לאט 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 לאט, במהלך של ימים, שבועות, חודשים, שנים אפילו, אתה עוקב אחרי המניה, אם היא עלתה, אם היא ירדה, לאן היא עלתה, אבל זה יותר נינוח, אולי פחות כסף מהיר, אבל זה הרבה יותר אני. ככל שאני מכירה את עצמי יותר, ככה אני מגיעה בצורה הרבה יותר רגועה, מפוקסת לעולם הזה, כי אחד הדברים שהכי גורמים להפסדים כלכליים, זה התגובות האימפולסיביות של האנשים בשוק ההון, שהם רואים פתאום שהמניה שלהם קורסת וצונחת, והם לא היו מוכנים לזה נפשית ורגשית. וכשאני באה מוכנה, אחרי שפיצחתי את עצמי, ואני יודעת בדיוק איך אני מגיבה בכל סיטואציה, אז אני באה במצב מפוקס, חד, כמו תער, ואני יודעת בדיוק מה הולך לקרות ומה לא, ואיך אני אגיב ואיך לא, ואז גם קל לי להשקיע בהתאם, לפי היכולות הנפשיות והרגשיות שלי. וזה בדיוק כמו בעולם העסקים. האם יש לי את היכולת אורך הרוח הזאת להיות כמה חודשים בלי הכנסות? האם אני מסוגלת להיות בסיטואציה שלקוח מבטל? איך אני מגיבה לדברים האלה? ככל שאני יותר מכירה את עצמי, ככה אני יותר נינוחה בסופו של יום. ככה העסק הוא יותר מרומם אותי, במקום שואב ממני אנרגיה. עוד דבר שעוזר לנו לפיצוח העצמי, זה להבין מהי הצלחה בשבילי. כי הצלחה לאחד היא לא הצלחה של מישהו אחר. מה שאני רואה כהצלחה, זה לא מה שאתם רואים כהצלחה. אני יכולה לראות כהצלחה, לעבוד בכל מקום בעולם עם הלפטופ שלי. אתם יכולים לראות כהצלחה לצאת לכמה פעמים חופשים משפחתיים לחודש בלי לגעת בלפטופ. מישהו אחר יכול לראות כהצלחה זה שיש לו קליניקה מלאה בלקוחות שנה קדימה. אחד אחר יראה הצלחה כזה שיש לו, הוא מייצר מיליון דולר בחודש מהעסק שלו. כל אחד רואה הצלחה בצורה אחרת. וזה חלק מהפיצוח העצמי. כי ברגע שאני יודעת מהי הצלחה בשבילי, אז כל אלמנט הקנאה הוא פשוט נעלם. כי אני חותרת להצלחה שמאפיינת אותי, שנכונה לי, שמתאימה לי. יש כאלה שירצו לעבוד עם אנשים, עם כמויות של אנשים. יש כאלה שנכון להם לעבוד רק עם בן אדם אחד. יש את אלה שמסוגלים לעמוד או רוצים או אוהבים ומתלהבים מלעמוד על במה. לעמוד על במה מול אצטדיון מלא. ויש את אלה שצריכים לעבוד בקבוצות מאוד מאוד קטנות ומצומצמות. כי זה מה שהם נועדו לעשות. וזה בסדר, ואני לא צריכה להתבייש שמישהו יכול לעמוד בקיסריה מול 10,000 אנשים ולהשמיע את קולו ואת האני מאמין שלו. ואילו אני עובדת תמיד אחד על אחד עם אנשים, כי זה הרבה יותר זורם לי ומתאים לי. ואז קל לנו יותר להגיד, אוקיי, ככה יראה העסק שלי. ייעוץ אישי אחד על אחד. צד שני, אחד יגיד, אני רוצה להתמקצע רק בלהיות המרצה הכי טוב, או להעביר את הסדנאות הכי מצוינות שיש. אני לא חייבת לרצות את כולם, אני לא חייבת להיות גם, גם, גם וגם, כי איזה יועץ עסקי אמר לי, תעשי גם, גם, גם וגם. אני צריכה להיות מה שאני נכון לי. אם אני מעדיפה רק לייצר תכנים ולכתוב ספרים ולמכור אותם, סבבה, אז שבו תכתבו ספר, בהנחה שאתם יודעים שאתם גם תתפרנסו ממנו, אם לא, אין בעיה, תעבדו בעוד מקצוע, בעוד תחום. אבל אם זה מה שגורם לכם את השמחה ואת ההנאה בכם, זה להעביר את המסרים שלכם דרך לכתוב ספרים ולהפיץ אותם בעולם. אין שום בעיה. מה, ג'יי-קיי רולינג לא התפרנסה מלהיות רק סופרת ולמכור את הספר שלה בעולם? כן, היא הצליחה. היא הייתה עשירה, היא אפילו יותר עשירה ממלכת האנגליה בזמנו, כשהייתה בחיים. מלכת האנגליה הכוונה. בקיצור, ככל שאתם יותר מודעים לעצמכם, במה אתם טובים, במה אתם לא טובים, במקום להילחם עם עצמכם, לקבל את מה שאתם לא מספיק טובים בו, אז אתם קל לכם להניע את עצמכם ואת העסק שלכם, קל לכם להקיף את עצמכם עם אנשים שתומכים במה שאתם פחות טובים בו. אז אתם לא מרגישים רע עם זה. כי אתם אומרים, אוקיי, אני מתמקד במה שאני טוב בו. וכשאתם מתמקדים במה שאתם טובים בו, קל לכם לעוף עם זה למעלה. עוד דבר שמאוד מאוד חשוב בלהבין במה אנחנו, בלפצח את עצמנו, זה עניין הכסף. אנחנו רואים עסקים שלוקחים אלפי שקלים לפגישה. ואנחנו רואים עסקים שלוקחים מאות שקלים לפגישה. אני חושבת שזה היה הכי בולט בתקופה שצצו כל הקורסים הדיגיטליים האלה על ימין ועל שמאל, שאנשים מאוד התחבטו אם לקחת במאות שקלים או באלפים, ולעשות תוכניות פרימיום במאות אלפים, ויש את אלה שנורא כועסים על מי שמעיז לקחת 50 אלף שקל לסדרת פגישות, ויש את אלה שאומרים, מה, 100 שקל או 200 שקל לפגישה, זה נורא מצחיק. זה נורא שיפוטי, כי הכל אצלנו זה תלוי בנו, במוכנות שלנו וביכולת שלנו, כמה אנחנו יכולים להרוויח, כמה אנחנו מסוגלים להכניס. אני יכולה לתמחר קורס, פגישה, ספר, סדנה, לא משנה מה, במחיר שהוא לי מרגיש לא נכון, אבל כי אמרו לי שזה המחיר הנכון, וכי מישהו אחר לקח מחיר הרבה יותר גבוה, ואני כאילו רק מחיר קרוב לאליו, אבל לא כזה גבוה כמו. אבל בתוכי אני מתכווצת, אני דופקת ברקס. זוכרים שדיברתי בהתחלה על הקטע הזה של אני שמה גז וברקס ביחד? פה זה בא לידי ביטוי. מאוד חזק בקטע הזה, של אני נורא רוצה להרוויח הרבה כסף, אבל משהו בתוכי נורא מונע את זה, ואז הוא שם את הברקס, ואז בחיים אני לא אמכור, לא קורס, לא סדנה, לא סדרת ייעוץ, כלום, כלום אני לא אמכור. עד שאני לא יבין כמה כסף אני באמת יכולה לגבות, שמרגיש לי נכון, שיושב לי טוב, ולא להתבאס שמישהו אחר גבה הרבה יותר ממני. ואז להבין למה, זה מונע ממני. למה אני לא מסוגלת לגבות את המחירים הגבוהים יותר? למה אני לא מרגישה ראויה או שווה או מגיע לי לגבות את הסכומים הגבוהים? אתם מבינים? זה סוג של פיצוח עצמי. להבין את הדברים האלה. למה אני מרגישה ככה? על מה זה יושב, ורק כשאני מבינה את זה, אז אני יכולה להתחיל לרפא את זה, לטפל בזה, לתקן את זה, ולהבין שזה רק כמו סוג של תרמוסטט, כשאני אנקה אותו, אני אבין אותו, אז אני אוכל לפצח אותו ולהעלות את המחיר בהתאם. אתם מבינים שכל דבר בעסק שלכם, זה קשור לקודם כל בלהבין את עצמכם. קודם כל, דעו את עצמכם. תבינו איך אתם מגיבים, איך אתם חושבים. כשאתם מבינים את עצמכם, ואתם מבינים למה אתם פועלים בצורה מסוימת, איך אתם מגיבים לסיטואציה מסוימת, מה הדפוסים שלכם, מה ההרגלים שלכם, מה האמונות שלכם, מה העשייה שלכם, מה הדברים הטכניים שאתם מגיבים אליהם לכאן או לכאן, כשאתם מכירים את עצמכם, מאלף ועד תף, וזה תהליך. זה לא שזה בבוקר, אתם קמים בבוקר, אני יודעת מי אני. לא, אני בת 50 ואני עדיין כל יום לומדת על עצמי, זה משהו אחד שאני אומרת לעצמי, מה? איך יכול להיות שזה מה שניהל אותי עד היום? וזה קורה כל יום, אבל צריך להיות עם במודעות, לחפש את הדברים האלה, להבין למה דברים מסוימים כן הולכים לי, למה דברים אחרים לא הולכים לי, למה בעצם לקוח שיקף לי משהו ואני נורא נלחצתי ונבהלתי או הרגשתי מאוד לא טוב עם זה. כל הזמן לנתח את עצמי, זה הדרך להצלחה. ברגע שאני מנתחת את עצמי, ברגע שאני מבינה מה הניע אותי, ברגע שאני מבינה איך אני מגיבה, ברגע שאני מבינה את כל הדברים האלה, קודם כל אני מרגישה טוב יותר עם עצמי. אני לא נותנת לעסק לנהל אותי, אני מנהלת את העסק. אני יכולה לפלס לעצמי את הדרך להצלחה שאני באמת רוצה, למקום הזה, לפסגה הזאת, שאליה אני שואפת להגיע, באמת אבל, לא מה שהסביבה חושבת שאני צריכה להגיע אליה, לא מה שאיזה גורוים כאלה ואחרים אומרים לי, לא מה שהיועץ השיווקי שלי אומר לי שאני צריכה להיות, אלא מה אני חושבת, מאמינה ובטוחה שצריכה להיות ההצלחה שלי, איך היא אמורה להיראות, איך היא אמורה להרגיש. ורק כשאני יודעת את כל הדברים האלה על עצמי, אני יכולה לפלס לעצמי את הדרך לשמה, לאותה פסגה של ההצלחה שהיא נכונה לי, שהיא מדויקת לי, בסטייל שנכון לי ומדויק לי, בדרך שנכונה לי, תוך כדי שינוי האמונות והדפוסים וההרגלים שמונעים ממני להגיע למקום הזה. כי כשאני יודעת מה שורש הבעיה, קל לי יותר לשנות אותה. זה לא שכל הדפוסים שלי הם לא טובים, אבל אם יש לי דפוס, יש לי עסק, ויש לי דפוס לקום כל יום ב-9-10 בבוקר, שעתיים לגלול במדיה החברתית ורק באיזה 12 אולי להתפנות, לעשות איזה קצת עבודה ולהגיד, אני מותשת, איזה יום עבר עליי, וכאילו כל הזמן רק לחפש מתחת לאדמה מה לעשות כדי לא לגעת בדברים שאני לא כל כך נהנית לעשות אותם בעסק, או שאני יכולה לשנות את הדפוס הזה, להבין מה אני לא אוהבת לעשות בעסק, מה אני לא נהנית, למה אני נמנעת, למה אני כל הזמן בורחת מזה, ואז להתחיל הפוך. להבין מה אני לא רוצה, להתחיל להבין מה עומד בשורש הזה, ואז להתחיל לשנות את הדפוס, להפסיק לגלול שעתיים במדיה חברתית חסרת תועלת, פשוט לכתוב פוסט שיווקי או משהו שזה לא יהיה, לקום לא ב-9, לקום ב-7, ואז להתחיל את היום שלי. תבינו, זה כאילו מין כמו תהליך הפוך, להבין למה אני בורחת ממשהו, להתחיל לנתח את זה, להבין איך אני עושה את זה, ואיך אני משנה בהתאם את הדפוסים שלי. בקיצור, כדי להצליח בעסק, אף אחד לא הבטיח לנו שזה יהיה פיקניק או כיף, אבל הדרך לשם עוברת בלהבין את עצמנו, בלהכיר את עצמנו, ואני חושבת שזה אולי המתנה הכי גדולה שיכולה להיות לנו כבני אדם. להבין מי אנחנו, כי אחרי שנים על שנים על שנים שאמרו לנו מה אנחנו צריכים להיות, איך אנחנו צריכים לחשוב ומי אנחנו אמורים להיות, אנחנו סוף סוף מקבלים את המתנה הזאת של היכולת לראות מי אנחנו. מה מניע אותנו, מה נכון לנו, מה גורם לנו שמחה, מה גורם לנו עושר, מה מקדם אותנו. הכל יכול להיות, זה יכול להוביל אותנו לאלף דברים. גם אם זה יוביל אותנו בסופו של דבר להחלטה שלא מתאים לנו להיות יזמים או בעלי עסק, זה גם בסדר. אבל זו החלטה שלנו, לא שמישהו אחר הכריח אותנו לחשוב אותה. זו החלטה שבאה מאיתנו, מתוך הבטן שלנו, מתוך הלב שלנו, ואת זה אפשר לעשות רק כשאנחנו מכירים את עצמנו. רק כשאנחנו מכירים את עצמנו, אנחנו יכולים להגיע באמת, 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 לאותה הצלחה שאנחנו כל כך מייחלים אליה. אז אשמח כרגיל לשמוע את דעתכם על הפרק. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לכתוב לי. ואוהבת אתכם מלא, נשתמע בפרק הבא. ביי ביי.
אהבתם את הפרק? רוצים לקבל עוד תכנים ממני? מוזמנים להצטרף לקהילת חושבים בגדול, קהילה של אנשים שבחרו לפרוץ תקרות זכוכית בחייהם. לינק לקהילה תוכלו למצוא באודות הפודקאסט. אשמח לראות אתכם שם.